שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA, אני יובל עוז, והיום היה לי את העונג להקליט עם אורן לוי, שותפי היקר, על נושא שאני חושב שהאינטרנט לא דיבר עליו מספיק לאחרונה, הגדולה של לברון ג'יימס לעומת מייקל ג'ורדן, ובאמת ניסינו, בגלל שהנושא הזה הוא באמת איזשהו שדה חרוש, ניסינו לדבר עליו בצורה שהיא קצת פחות hot take-it וטיפה יותר להכניס קצת אינטליגנציה לדיון הזה. אז זה ממש מתחיל עכשיו. אני אשמח מאוד שתאזינו, תהנו מהאזנה, אם אתם נהנתם, תשתפו, תדרגו, תעשו את כל הדברים שעושים במרשתת, ותהנו. יאללה, פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. יש הרבה סיבות עכשיו לעשות פודקאסטים על NBA. קליי תומפסון חזר לשחק וממפיס בריצה משוגעת של 10 ניצחונות רצופים. ובאופן כללי תמיד אפשר לדבר על הלייקרס, תמיד אפשר לדבר על ברוקלין, תמיד מעניין בליגה. אבל אני ואורן לוי ידידי, הרכש החדש של ערוץ 5, החלטנו דווקא לעשות קצת זום אאוט ולדבר על נושא שלא מדברים עליו יותר מדי, אני חושב נושא חדש, אוונגרדי, לא מקובל כל כך לדבר עליו.
בטח הופתעתם מאוד מהכותרת.
כן, אני חושב שזה ממש, אני חושב שזה ממש חלוצי מצדנו לדבר על זה. על לברון ג'יימס, ואני חושב שיש כאילו, הדיון הזה מתעורר כל כמה שנים, לברון ג'יימס ומייקל ג'ורדן, הדיון הזה מתעורר כל כמה שנים מחדש, או כל כמה חודשים, תלוי כמה אתם, באיזה חוגים אתם מסתובבים, ועכשיו גם היה בשבועות האחרונים, היה כל מיני ציוני דרך כאלה ש... שעוררו, היו טריגר עוד פעם לדיון הזה. מן הסתם לברון נותן עונה פנטסטית, כאילו במונחים שלו, גם לא במונחים שלו, במונחים באופן כללי, 29 נקודות, 3 שלשות למשחק, 37% ל-3, 7.4 ריבאונדים, 6.6 אסיסטים. הוא השחקן הכי צעיר בהיסטוריה עם ממוצע של 25 נקודות בעונה, והוא גם השחקן הכי מבוגר בהיסטוריה עם ממוצע של 25 נקודות בעונה, שזה... אחלה מקום להיות בו. וכל הדברים האלה ביחד, אתה יודע, הוא גם השחקן הכי ותיק בליגה, חוץ מקרמלו, אם אתה לא מחשיב את יודונס הסלם, ויודונס הסלם לא נחשב בעיניי, אז הוא וקרמלו שני השחקנים הכי ותיקים בליגה. אנדרי גודלה ומלו הם השחקנים היחידים שיותר מבוגרים ממנו, ועדיין הוא שחקן טופ 5 בליגה, אתה יודע, עם סטף, קיידי, יוקיץ' ויאניס, במשחק אחד, יכול להיות שאני אפילו בוחר אותו, אם אני צריך עכשיו לבחור שחקן לגיים 7. אז זה מעורר מחדש את הדיון, והשאלה אני מפנה אותה אליך, אורן, איפה אתה עומד בדיון הזה? האם לברון יותר גדול למייקל ג'ורדן?
כן, כאילו, התחלנו...
אוקיי, זהו, יאללה.
התחלנו מהסוף, אז שאלת, עניתי, אני חושב... זה הגישה שאני נכנס אליה בשיחה הזאת, אני נותן לך את האפשרות לשנות את דעתי, אבל...
אני לא מסכים.
כן, אני... נכון, ואני חושב שזה חלק מהסיבה שאני מאוד מתרגש לקראת השיחה הזאת, על אף שזה באמת כאילו נושא שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. כן, חשבתי שראוי לעשות על זה פודקאסט משלו, ואני נורא... אז קודם כל, אני באופן אישי חושב שאם אנחנו, תלוי איך אתה מפרש את השאלה, אבל אם אנחנו שואלים מי שחקן כדורסל יותר טוב בסיאו, או אם אנחנו שופטים את הקריירות, אני חושב שלברון, הפיק של ג'ורדן יותר טוב, אבל אני חושב שהאדג' הולך ללברון מבחינת דומיננטיות לאורך השנים בליגה, ופשוט המסה של ההישגים ושל השליטה שלו בכל הרצף הזה של העידנים כבר שהוא עבר בליגה, היא פשוט היא יותר מדי בשבילי להתעלם ממנו. אני חושב שבאמת ג'ורדן זרח יותר, אבל למשמעותית פחות זמן.
אני לא יודע אם משמעותית פחות זמן, אבל אני כן אגיד את זה. אני כן אגיד, לברון הוא השחקן ששמר על הרמה הכי גבוהה לאורך הכי הרבה זמן. זאת אומרת, זה כבר שלו. כאילו, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על קרים, שהוא הפוסטר בוי של לונג'ביטי, אז הוא, קרים, הפרסט טים אול-NBA הראשון שלו היה ב-72, והפרסט טים אול-NBA האחרון שלו היה ב-86. זאת אומרת, היה 14 שנים בין לבין. אני חושב שזה היה ב-72. ולברון, הפרסט טים אול-NBA שלו היה ב-2006, יכול להיות שהוא לא יהיה פרסט טים אול-NBA השנה, אבל הוא ברמה של פרסט טים אול-NBA. זאת אומרת, זה ספליטינג הרז אם אתה לא בוחר אותו. כאילו, אפשר לבחור את יאניס, דורנט ויוקיץ' והכל טוב, אבל לברון אחד מחמשת השחקנים הטובים בליגה. לא רואה את זה גם נעלם בשנה הקרובה, אלא אם כן הוא, אתה יודע, חס וחלילה הוא ייפצע. אז זה שלא, זאת אומרת, זה התואר הווירטואלי הזה, זה אני מוכן בשמחה לתת לו. כשאתה מדבר איתי על גדולה, מי גדול יותר, זה דיון שיש לו המון 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 רבדים.
כאילו, רגע, תן לי לשאול אותך, מי יותר טוב בכדורסל?
אוקיי, אז בוא נפרק את זה. סבבה,
בצורה הזאת, כאילו, לפני, כי יש לנו את הלפרק את זה באמת, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה עכשיו. אבל אם אני שואל מי יעזור לקבוצה X לנצח יותר משחקים, או מי יעזור לקבוצה X לקחת אליפות, לנצח משחק בודד, ג'ורדן או לברון, מבחינת כדורסל, מי היית לוקח?
זה שאלה שקשה לי לענות עליה, כי ספורט הוא בסופו של דבר, כדורסל הוא בסוף משחק קבוצתי, אז כאילו, אז קשה לי להגיד.
זה תלוי במשתנים, כאילו מה?
כן.
לא, למה?
זה תלוי בהמון דברים.
אוקיי.
תלוי בהמון דברים.
הבלייזרס של השנה.
אני אתן קצת קונטקסט. רגע, אני חייב לתת קצת קונטקסט לדיון. זה גם מה שקשה לי בדיון הזה, וגם דיברנו על זה בפרוסס. שאני, כאילו, במקצועי, הדיי ג'וב שלי זה להיות אנליסט. זאת אומרת, כאילו, כל דבר שאני, למחייתי אני משווה דברים אחד לשני. וחלק מהקטע של השוואה, אז אתה צריך שתהיה השוואה הוגנת. ובדיון הזה בין לברון לבין ג'ורדן, בהגדרה אין השוואה הוגנת. זאת אומרת, זה שתי תקופות שונות לגמרי, חוקים שונים לגמרי של כדורסל, קצב אחר, אנליטיקס שנכנס באמצע, זאת אומרת, יש המון 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 פרמטרים שהם שונים ומקשים על ההשוואה.
זה לא חייב להיות הוגן. אוקיי. אני לא שאלתי שאלה של מה הוגן. אוקיי, סליחה.
כן, ועדיין, אתה משכת אותי פנימה, כי אני פשוט, זה חזק ממני, אני חייב לדבר על, על הדבר הזה. אז אם אתה מצמצם את השאלה, אתה יודע, מי אני צריך לקחת למשחק אחד, לברון או מייקל, אני הייתי לוקח את מייקל. כאילו, בלי שאלה בכלל.
פשוט בגלל התחרותיות והאגרסיביות והדומיננטיות, או בגלל שהוא טוב יותר במשחק הזה? אגב, אתה יכול להגיד שפשוט התחרותיות והדומיננטיות זה מה שהופך אותו ליותר טוב במשחק. אני שואל, כי אני הייתי לוקח את לברון, אני מאמין שהוא עושה יותר טוב, יותר דברים, כאילו, מספיק.
כן, הלוואי והייתי יכול לתת לך תשובה שהיא משפט, אבל בשביל זה אנחנו עושים פודקאסט, כי אני חייב לתת לך, התשובה שאני אתן לך היא תהיה כאילו עכשיו שעה כנראה.
בעיניי, אני מחזיר אותך למסלול שלך.
סבבה, אז כשצגת לי את השאלה הזאת, וזה משהו שאני כבר מדבר איתו, מדבר עליו המון המון זמן, וחושב עליו המון המון זמן, אז כאילו כשאתה צריך לחשוב מה זה גדולה, כאילו אתה אומר מי גדול יותר, זה לא רק מי טוב יותר בכדורסל, זאת אומרת, יכול להיות שנקודתית בסיטואציות מסוימות, לברון טוב יותר בכדורסל.
זה לא היה דרך שלי לצמצם את הדיון, זה היה רק דרך כאילו לפתוח פריזמה אחת כאילו עליו. אוקיי.
בדיוק, אז יש גדולה מסוימת של כישרון, נקרא לזה, שלג'ורדן היה אותה ולקובי היה אותה וללברון יש אותה מן הסתם, ויש גדולה בעיניי של, אני אקרא לזה פיזיות, סלש אתלטיות, שאתה יכול להיות הבן אדם הכי מוכשר בעולם, ואני בטוח שאתה מוכשר מאוד בכדורסל, אבל עם 1.65 מטר שלך, יש לך איזה תקרה מסוימת למה אתה יכול לעשות. סליחה שככה עשיתי לך אוטינג לגובה.
62.
פרגנתי לך. ומצד שני הפוך, נגיד אם אתה שקיל או ניל, אז היכולות הפיזיות שלך עושות בשבילך את רוב העבודה, ואם נגיד היה את האופי של שקיל, היה, לא יודע, על הגוף של דני אבדיה, אני מניח שהוא לא היה מגיע יותר מדי רחוק. אז אלה שני דברים שלברון, לכל הפחות, שווה בהם למייקל. זאת אומרת, ברמת הכישרון, אני חושב שלברון הוא השחקן אחד המוכשרים, אם לא הכי מוכשר, שדרך על פרקט, וברמת האתלטיות, פיזיות, אני חושב שלברון הוא תופעה שלא ראינו, לפחות עד שיאניס הגיע, אבל גם יאניס הוא לא בדיוק כמו לברון. אז זה בעצם שני הדברים הראשונים שאני כאילו קופצים לי לראש, אבל יש עוד דברים, יש עוד פרמטרים, אתה מבין? אם אני מסתכל רק על שני הפרמטרים האלה, אז לברון הוא לכל הפחות שווה למייקל, אם לא יותר טוב ממנו. אבל יש עוד פרמטרים בעיניי שהם לא פחות חשובים כשאתה מדבר על כדורסל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל רק על לברון מול מייקל, משחק אחד על אחד, לברון כנראה מנצח כי הוא פיזי יותר ממנו, ולראות שמייקל הוא תחרותי יותר, לא יודע, לך תדע. אבל בגלל שכדורסל הוא משחק קבוצתי, אני חושב שפה, זה קצת הפוך על הפוך, כי לברון הוא שחקן מאוד מאוד קבוצתי.
כן, לברון משתמש בקבוצה שלו יותר טוב ממייקל.
כן.
נכון? הוא גם תורם יותר לקבוצה בצד ההגנתי, עם כל הכבוד לתחרותיות ולאתלטיות של מייקל. דיברת על האתלטיות של לברון.
בזה אני לא בטוח שאני מסכים איתך. לא בטוח שאני מסכים איתך. אפשר להגיע להגנה, אבל אחר כך. אפשר לפתוח את הסוגריים על ההגנה כאילו לשנייה. ג'ורדן זכה בתור שחקן ההגנה של העונה, לברון לא עשה את זה אף פעם. ואני חושב שזה גם קשור, ואני חושב שג'ורדן היה לו גם מין קילריות כזאת, או אינטנסיביות שהוא שיחק בה, שלברון פשוט לא משחק בה. או לא משחק, דיברנו על זה גם בפודקאסט, לא, באחד הפודקאסטים הקודמים שלנו, שאתה דייקת את זה ממש, ואמרת שלברון יודע לזמן את הגדולה שלו. ג'ורדן פשוט היה גדול כל הזמן, הוא כאילו לא, היה לו 8 עונות של 82 משחקים, ללברון יש אחת. כאילו, ג'ורדן פשוט כן, לא,
אבל ג'ורדן,
לא יכל לנוח, לא יכל להרשות לעצמו לנוח.
עד שהוא עזב בגיל, באמצע הפיק שלו, פשוט פרש.
אני מרים את האצבע, כאילו, יש לי משהו להגיד על זה. יש לי משהו להגיד על זה.
אני לא אומר את זה בתור להאשים אותו זה, תגיד על זה ואני אתן לך. אני רק רוצה קודם כל, כי אנחנו מתחילים לתת ביסים בדיון הזה מכל מיני צדדים, ואנחנו עוד לא יודעים איך, מתי ואיך להיכנס. אני לא מנסה להיות הוגן כלפי אף אחד. זאת אומרת, אני לא מנסה עכשיו לשטח את המגרש ולנסות להעמיד את, אני שואל כאילו דוגרי לפי מה שקרה בפועל, ואז אנחנו יכולים באמת לדבר על מי השם, מה השם, מי זכאי, סבבה. קודם כל אני רוצה שנדע מה הדעות שלנו, ואז אנחנו נתחיל לתת להם את הסיבות או את ההסברים. אבל ג'ורדן עזב בגיל 32, נכון? בן כמה היה?
בפרישה הראשונה הוא היה בן 31.
סבבה, עכשיו אני לא אומר אם זה בסדר או לא, אני רק אומר, בפיק של הפיק שלו הוא החליט שלא מתאים לו יותר, לפני שהוא חזר. זאת אומרת, יש, אנחנו מורידים נקודות על זה, כאילו איך זה, אתה מבין מה אני שואל?
אני מבין מה אתה שואל, אני חושב שיש, אני שמח מאוד ששאלת את זה, כי אני חושב שזאת נקודה שלא מדברים עליה מספיק בדיון הזה של ג'ורדן מול לברון. שג'ורדן, בנקודה הזאת שאתה מדבר עליה ב-93, כבר נחשב באותה נקודת זמן כשחקן הכי טוב בכל הזמנים. זאת אומרת, הוא עשה סריפיט, שזה משהו שמג'יק וברד לא עשו, והיה לו את מן הסתם את כל הסטטיסטיקות שאתה יודע,
זה היה ברור שזה עניין של זמן מבחינה היסטורית, אבל זה היה ברור שהוא כבר השחקן הכי טוב בעולם, וכנראה שכן.
זאת אומרת, לא היה לו, הוא גם אומר את זה, אם אתה רואה את הרעיון שלו, כשהוא, את המסיבת עיתונאים של הפרישה, הוא אומר שם, כשאני מאבד את המוטיבציה שלי להוכיח משהו כשחקן כדורסל, אז אני כבר אין לי מה לעשות פה. זאת אומרת, ג'ורדן לא היה תחרות מ-92 בערך, אחרי הדרים טים, לא היה לו באמת תחרות על התואר הזה של השחקן הכי גדול בעולם. הוא פרש, חזר אחרי שנה וחצי, וכל הזמן הזה הוא נלחם מול עצמו. זאת אומרת, אין לו איזה מודל שהוא ניסה להתחרות בו, הוא כל הזמן ניסה להתחרות בעצמו, וב-96 הוא עשה את העונה הכי גדולה בכל הזמנים, עם ה-72-10, 97 היה את משחק המחלה, 98, 3-peat. לברון תמיד היה לו את ג'ורדן, תמיד היה לו כאילו משהו להסתכל עליו, משהו לרדוף אחריו. היה לו תמיד משהו שנותן לו מוטיבציה. ואני חושב שזה משהו שאנחנו לא מסתכלים עליו מספיק, אנחנו לא מסתכלים על זה מספיק ונותנים על זה משקל לג'ורדן, כי ג'ורדן באליפות 4-5-6, הוא כבר היה כאילו בסטנדרט אחר מכולם, והוא עדיין דחף את עצמו להיות הכי טוב, ואני חושב איזה קשה זה, כשאתה רץ מרתון לבד, אתה צריך לדחוף את עצמך כאילו, אין לך מישהו שירוץ לידך וייתן לך את הדחיפה, וג'ורדן, ולברון, ג'ורדן תמיד היה שם בשבילו, מטאפורית, כאילו מטאפיזית.
כן, כן, נכון, נכון. חד משמעית, אני גם חושב שלברון, שג'ורדן קידם את לברון בעוד הרבה צורות מעבר לזה. מבחינת טמפלט להצלחה, מבחינת הדרך שבה הוא שיחק את המשחק וקידם אותו, גם מבחינתו וגם מבחינת איך שהעולם השתנה סביבו בגלל מה שהוא עשה, זאת אומרת, זה דרך מאוד... אני לא מדבר פה על מה הוגן, ואני גם אגיד בצורה מאוד מזגזגת ומעצבנת, שאני חושב שאם היית מחליף ביניהם בזמנים, אז ג'ורדן היה כנראה יותר טוב מלברון. אני חושב שאבולוציה עובדת ככה. גם מבחינת לרדוף אחרי גדולה של מישהו אחר, אבל גם מבחינת, לפני שג'ורדן עשה, נגיד, את ה-up and under שלו, לא היה מי שיעשה up and under, כאילו, ג'ורדן לימד אותנו שאפשר לקפוץ, אני סתם אמציא את זה, וזה גם לא נכון, דוקטור ג'יי, בלה בלה בלה, אבל ג'ורדן לימד אותנו דברים על המשחק שלא ידענו עליהם, לפני, אפשר לתת את הקרדיט הזה גם לאיזיה תומאס, מבחינת כדרור לא יודע, סטף קרי על להפציץ שלשות שערורייתיות מ-18 מטר, המשחק מתקדם דרך כל מיני שחקנים אמיצים שמקדמים אותו, אני חושב על הזריקה של דרק עם רגל אחת, זה לא שהוא היה הראשון לעשות אותה כאילו מבחינת הזה בלי דיוק, כאילו, הוא הראשון שעשה את זה בצורה יעילה מספיק כדי להשתמש בזה במשחק באופן קבוע, ועכשיו אנחנו רואים את דורנט עושה את זה, וכן הלאה, המשחק מתקדם ככה, וג'ורדן קידם את המשחק כנראה יותר מכל שחקן אחר, פשוט מבחינת, אם מסתכלים עליך משחק, תראו משחקים של ג'ורדן, הנה טריק טוב, תראו משחקים של ג'ורדן בשיקגו ב-85 ו-86, ותראו אותם ב-98, אתם תראו שני ספורטים שונים לגמרי, פשוט מבחינת התעוזה של השחקנים, התנועה שלהם על המגרש, החוסר הסתמכות שלהם רק על משחק קבוצתי, כאילו, אני אומר את זה לחיוב. ג'ורדן עשה המון בדברים האלה, אני לא אומר שלא. אני גם אומר שאני מניח שהוא היה יותר טוב מלברון אם היית מחליף ביניהם. אבל אתה לא מחליף ביניהם, ואני שואל מה קרה? מה אשכרה קרה? בלי עדיין לשכלל את מה שעוד לא קורה עם לברון, שעוד יש לו צ'אנס להמשיך להתקדם.
אז בוא נתחיל עוד לפני, בוא נתחיל, אז רגע, אתה אומר מה קרה בפועל, בוא נתחיל לפני שאני הולך איתך לטיעונים אינטליגנטיים, אני אתחיל איתך מהטיעון הטיפש יותר לטיעון הטיפש פחות. איך אתה כאילו מתמודד עם זה שג'ורדן זכה ב-6 אליפויות מתוך 13 עונות, ולברון זכה ב-4 אליפויות מתוך 19 עונות?
אז אני חושב שג'ורדן היה יותר דומיננטי משמעותית, בזמן של הפיק שלו, מלברון. אני אשאל כמה דברים. אחד זה, אם זה האישו, ועל זה האתגר, אני אשאל כמה דברים. אם זה האתגר, אז למה 11 אליפויות של ביל ראסל לא שמות אותו מעל ג'ורדן? זאת אומרת, אם אנחנו שואלים נטו...
בעיניי אנחנו מנהלים דיון, הדיון שאנחנו מנהלים על ג'ורדן מול לברון, זה אותו דיון כנראה שאנשים שהם 30 שנה מעלינו, נעלו על ביל ראסל לעומת ג'ורדן. כאילו, אנשים שכנראה גדולים איתנו ב-30 שנה, אמרו ששביל ראסל יותר גדול.
לפי ההגדרה הזאת של מי היה הכי דומיננטי בזמן שלו, ואני לא אומר נטו רינגס קולצ'ר וזה, אני מדבר נטו על הפער בין כמה שאתה טוב לכמה שמי שלידך טוב. אני חושב שביל ראסל, הפער הזה כנראה היה יותר גדול עם ביל ראסל מאשר עם כל אחד אחר. ואני מסתכל על ה-11 אליפויות.
כן, אבל אני חושב שהליגה, אם אנחנו ממש... אם אנחנו שנייה נעשה מפתח סוגריים על ביל ראסל, אז ביל ראסל היה, אני חושב שהיה משהו כמו 8 קבוצות בליגה אז, או 10 קבוצות בליגה.
לא, ברור, הליגה הייתה נוראית. הליגה הייתה חד נוראית, היא הייתה גזענית מספיק כדי לא לתת לשחקנים שחורים אחרים לצ'אנס להיכנס. חד משמעית, אבל אם אנחנו מדברים על איפה, מה קרה בפועל, ומי היה, וכמה דומיננטי הוא היה לעומת החברים שלו, כמו שאנחנו עושים עם שנות ה-90 של מייקל.
אתה בעצם אומר, ביל ראסל יותר גדול מ... אז ביל ראסל יותר גדול גם מלברון.
אני אומר שמי שאומר שג'ורדן יותר טוב מלברון, בגלל שהוא היה יותר דומיננטי בעידן שלו, צריך להסביר לי למה ביל ראסל לא יותר גדול מג'ורדן. אני חושב שג'ורדן יותר גדול מביל ראסל. אני חושב שמה שג'ורדן עשה יותר מרשים ממה שביל ראסל עשה, עם כל הכבוד וזה, אני גם חושב שביל ראסל הוא אחלה. אז זה דבר אחד. אם אנחנו מדברים נטו על הדומיננטיות מול הזמן שלך, אני, בעיניי זה לא טיעון מספיק... זאת אומרת, אני מחפש מי הכי טוב בכדורסל, ומי הכי מקדם וקידם את המשחק, אז אני חושב שלברון פשוט שם. אם, ורגע, כאילו... ודיברת על הפיינלס. לא, סליחה, תמשיך, יש לי...
כן, כן, לי כי כאילו, הדיון הזה מי הכי טוב בכדורסל, זה דיון, אני מוכן לקבל שם את התשובה הזאת שלברון יותר טוב. כאילו, זה בעיניי, כמו שאמרתי, כאילו יש את הגדולה של הכישרון והגדולה של הפיזיות, אני, למרות שאני חושב שבהגנה ג'ורדן יותר טוב מלברון, כמה שלברון הוא שחקן הגנה חכם, והוא שחקן הגנה מעולה, והוא גם היה יכול לזכות בתור שחקן הגנה של העונה ב-2013, אני חושב שג'ורדן היה בו איזושהי אינטנסיביות שהוא שיחק בה, שלברון פשוט אין לו אותה.
כן, ואי אפשר להפריד. אי אפשר להפריד את האינטנסיביות הזאת. מהמשחק שלו, סליחה שאני נכנס לך. אי אפשר להפריט את האינטנסיביות של ג'ורדן מהסיבה שהוא עזב. כאילו, אתה לא יכול לרוץ ספרינט 20 שנה. כאילו, אפשר לנסות להבין מה קרה שם, ויש שם עוד הרבה משתנים, אבל הרעיון הוא שג'ורדן באמת לא היה לו את מי שידחף אותו, והוא מצא את הדרכים לדחוף את עצמו, והוא היה משחק כאילו באינטנסיביות פסיכית, לא רק בכדורסל, אלא בכל דבר אחר. מתוך איזשהו אובססיביות, כפייתיות כלשהי, כאילו משהו ממש שגבל בפסיכוזה.
שלא יצא פה שאני חושב שמייקל ג'ורדן הוא איזה בן אדם מושלם, הוא בן אדם מאוד פגום.
לא, סבבה, אני רק אומר, אז הוא דוחף ודוחף בפול גז הזה כל הזמן, ואז אתה יכול גם להבין למה זה מוציא ממנו יותר, זאת אומרת, ליברון, בין אם בזכות ג'ורדן, בין אם בלי קשר, פשוט תסתכל על זה תמיד בתור ריצה לטווח ארוך, והוא מוכן לחלקל את האנרגיה שלו בהתאם לכזה דבר, ואנחנו רואים שבינתיים זה פאקינג עובד.
זהו, אני רק רוצה לחזור שנייה לנקודה שלך, שאתה אומר כאילו מי יותר טוב בכדורסל, ואני חושב שכאילו זה לא השאלה היחידה בעיניי, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מי יותר גדול, אז זה לא שזה זה כמו ספרינט ומי שמסיים ראשון מנצח, זה יותר דומה לקרב רב. כאילו יש פה כמה שדות קרב שמתנהלת בהם מלחמה במקביל, שאחד מהם זה מי יותר טוב על הפרקט. ששם זה לכל הפחות שווה, ואולי עם יתרון קל ללברון. אם אני מסתכל אבל על רבדים אחרים בעולם הזה, בשאלה הזאת, מהי גדולה? אז אם אני מסתכל נגיד על גדולה של קילריות, של הירו בול, במובן של עכשיו, למי אני רוצה עכשיו לתת את הכדור למישהו שיקלה סל, זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו רשימת מקולת של הרגעים האיקונים של ג'ורדן בקטגוריה הזאת, זה משחק המחלה, זה הג'אמפר ב-98, זה הסל מול פיניקס של ג'ון פקסון, שהוא צריך לקבל עליו קרדיט. משחק 4 מול פיניקס ב-93, זאת אומרת, יש לו, ג'ורדן הוא, אני לא צריך לעשות את הקורות חיים שלו, הוא שחקן שאתה רוצה את הכדור אצלו בשנייה האחרונה, לברון, יש לו את החסימה מול איגודלה, שהיא מהלך לפנתיאון של הליגה, אבל האם הוא הוכיח במהלך הקריירה שלו שאתה רוצה שהכדור יהיה אצלו במאני טיים, בזריקה האחרונה?
אני חושב שפשוט, קודם כל כן, הוא לא ג'ורדן מהבחינה הזאת של הבלתי נמנעות של הניצחון, לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט היה איזושהי תחושה קולקטיבית שאין שום סיכוי ששיקגו יפסידו את מה שזה לא יהיה, המשחק, את הפוזשן, את העריפות, ולג'ורדן היה את זה בצורה של לאף אחד אחר אין, אבל לפני הזריק, קודם כל כמה דברים, לפני שאני מתחיל לדבר, לסל של ג'ון פקסון, מי שמגיע לו את הקרדיט הזה, זה צ'ארלס ברקלי בכלל, אבל סבבה, כאילו ג'ורדן אפילו לא מסר את האסיסט שם, אבל סבבה, נקסט, לפני הזריקה הזאת, המכריעה, יש לך 47 דקות נקודה כמה שניות שתגיד שאתה רוצה שאתה מעדיף את לברון שם מאשר את ג'ורדן, אם דיברנו, זאת אומרת אני לפחות מבחינת היכולות כדורסל. אני חושב שזה hot take מאוד מאוד ישן ומיותר כבר שאנחנו יכולים להתקדם מעבר לו, של מי אני רוצה את הכדור בשנייה האחרונה. זה דרך לבדוק, זה דרך מאוד מצ'ואיסטית לצמצם את המשחק לכדי איזה דוקרה שהוא לא באמת חלק מהמציאות שלנו. אתה זוכר שדיברנו בפודקאסט האחרון שעשינו על סטף קרי ועל הדרך שבה גולדן סטייט מאוד לא מנוסה בקלאץ' בגלל שהיא לא הגיעה לשם הרבה בתקופות הגדולות שלה, פשוט הם הצליחו לנצח את המשחקים בריצות שהם עשו קודם. אז אני מסתכל על זה גם הרבה, אני רואה הרבה מאותם אלמנטים פה גם, אבל כן היה משהו בתחרותיות של ג'ורדן, אני אקרא לזה, אני גם חושב שהמילה תחרותיות קצת קצת תוספת יותר ממה שהיא אמורה מבחינת המשמעות כאן, כי ג'ורדן באמת היה מספיק טוב כדי לתרגם את התחרותיות שלו לניצחונות האלה, וכן היה מספיק מוכן לקבל אימון, ואנחנו בטח נגיע לזה בעתיד, מוכן להשתמש בחברים שלו לקבוצה, גם אם זה הייתה בדרך שלו.
בעתיד הקרוב מאוד.
אז אני גם לא רוצה שפשוט נגיד, ג'ורדן תחרותי יותר, ולכן, הדרך שלי הוא להוסיף את הניואנסים לשיחה הזאת כאן. אבל אם השאלה, אם אני רוצה את הכדור בידיים של לברון בשניות הסיום, אני חושב, בוא נגיד ככה, עכשיו
בליגה. לא, השאלה היא מי אתה רוצה יותר את הכדור, לברון או ג'ורדן.
אוקיי, אז
למי יש זין יותר גדול?
כן, כן, אז לג'ורדן, חד משמעית, חד משמעית לג'ורדן, אבל כל שאר הזמן, כאילו, זה לא הגודל, זה איך אתה משתמש בו.
אז אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני אגיד לך למה גם. לברון הוא שחקן כדורסל ענק, והוא עושה את השחקנים של ידו טובים יותר, אבל אני חושב שב... במרדף שלו אחרי השפעה מחוץ למגרש, ותכף נגיע לזה גם, אתה יודע, מי היה יותר משפיע מחוץ למגרש, זה גם איזשהו אלמנט שחייבים להתייחס אליו בדיון הזה. אני חושב שבמרדף שלו אחרי השפעה מחוץ למגרש, זה לא מעט פעמים פגע ביכולת של הקבוצה שלו להצליח על המגרש. ואני אסביר. לברון, הוא מקבל ההחלטות הבלעדי של הפרנצ'ייז, גם על הפרקט וגם מחוץ על הפרקט. הוא לא הבלעדי, אבל על הפרקט הוא בוודאות הבלעדי, מחוץ לפרקט הוא מאוד מאוד מעורב במהלכים של הקבוצה שלו, ובעצם הוא השיטה, בניגוד נגיד למה שאנחנו רואים אצל סטף קרי בגולדן סטייט, או מה שראינו אצל טים דנקן בספרס, ובמידה מסוימת גם אצל ג'ורדן עם פיל ג'קסון, אחרי שפיל ג'קסון הגיע, שהם התמסרו לאיזושהי שיטה, והשיטה הזאת אפשרה להם להיות גדולים יותר ממה שהם, זאת אומרת, אפשרה להם לקבוצה שלהם להיות שלם שגדול יותר מסכום חלקיה. אני לא חושב שלברון אי פעם שיחק בקבוצה שהייתה גדולה יותר מסכום חלקיו, מסכום חלקיה. אולי 2013 מיאמי, אולי. אני אתן לזה עוד שנייה, עוד איזה קו מחשבה. לברון, בגלל שהוא מקבל החלטות כל כך טוב, אתה רוצה שהוא יקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אני עבדתי פעם באיזה מקום עבודה, שה-CFO הייתה בן אדם מבריק, אתה יודע, הכי חכמה שיש, וכל ההחלטות של הארגון זרמו דרכיה. עכשיו, מצד אחד אתה רוצה שתקבל את ההחלטות כי בן אדם מבריק, אבל מצד שני יש לה גם איזשהו capacity מסוים, וזה גם מנוון את האנשים שמסביבה. עכשיו, רול פליירס, שגם ככה אתה לא רוצה שיקבלו החלטות, כמו ג'י-אר סמית, או נוריס קול במיאמי, אתה יודע, שחקנים מהסוג הזה, הם נראים מדהים ליד לברון, כי פתאום הם מקבלים שלשות פנויות, פתאום הם לא צריכים, הם לא צריכים לחשוב. שחקנים יותר, שקבלת החלטות היא משהו שיותר רלוונטי אליהם, כמו דוויין וייד, קריס בוש, קווין לאב, נראים פחות טוב ליד לברון. והנוכחות של לברון גם העזיבה בסופו של דבר את קיירי ארווינג, שהיה אמור להיות השחקן שהיד ימינו לאורך שנים.
שלא יסתפק.
זה משהו שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו בדיון הזה, שהנוכחות של לברון היא מנוונת קצת את הכוכבים מסביבו, בניגוד לג'ורדן, שאולי בהתחלה היה לו את זה, אבל באיזשהו שלב הוא התמסר לשיטה של פיל ג'קסון, והתמסר למשולש, וזה מה שהביא את הבולס לגבהים יותר גבוהים ממה ש... ג'ורדן היה מגיע אליהם לבד, ואני חושב שזה הפספוס הגדול בקריירה של לברון, שהוא אף פעם לא היה לו מאמן, שמאמן, אתה יודע, קליבר, ספולסטרק, כשהוא היה מאמן שלו עדיין לא היה ברמה הזאת, או לא היה לו את המעמד הזה, וזה הפספוס, אני חושב, הכי גדול של לברון, שהיינו יכולים לראות את לברון משחק ברמה אפילו יותר גבוהה ממה שהוא משחק, הוא פשוט אף פעם לא נתן לזה לקרות, הוא תמיד רצה שהשיטה תהיה סביבו, ואני חושב שזה שם איזושהי תקרה מאוד 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 גבוהה על הקבוצות שלו, אבל לא, כאילו, אם אני משווה את זה לתקרה ש... כאילו, ג'ורדן מקסם את הפוטנציאל של הקבוצה שלו, לברון אני לא בטוח שאי פעם הוא מקסם את הפוטנציאל של הקבוצה שלו, זה גם קשור לזה שהוא כל הזמן זיגזג בין קבוצות, ולא נתן להם לבנות לטווח ארוך, ובקליבלנד הוא עזב ברגע הראשון שהוא יכל, ובמיאמי הוא עזב אחרי 4 שנים, והוא לא נתן לזה אף פעם הזדמנות להתפתח למשהו שהוא מעבר לקבוצה טובה באופן זמני. זאת אומרת, הוא לא יצר שושלת. מי השושלת של לברון? מיאמי ב-2013 או ב-2012-2013? זה לא כאילו מתכנס מול ג'ורדן, אתה מבין?
אני איתך. אני חושב שבגדול הניתוח שלך הוא מאוד דומה לאיך שאני הייתי מנתח את המצב מבחינת זה שלברון עושה את הקבוצה שלו יותר טובה בטווח הקצר ממשחק למשחק, אבל ג'ורדן כאילו נתן למשהו אמיתי להתבשל כשהוא מצא את שהוא התחיל את שהוא מצא את פיל ג'קסון, והיה מוכן לקחת חלק מתוך שלם שהוא גדול יותר מסך על הקו בצורה של לברון לא. אני חושב כמה דברים. אחד, זה שזה אותו, זה בקטנה, אבל זו אותה נכונות של ג'ורדן להיות רק השוטינג גארד של השיקגו בולס, שגם גרמה בסופו של דבר לפירוק של הקבוצה ב-98. אם ג'ורדן היה מוכן קצת יותר להתנהג כמו הבן אדם הכי חשוב בארגון, אז היו כבר מוצאים דרך לבעוט את ג'רי קראוס לאלף הזזל, ולהמשיך לעבוד עם מה שעובד, כאילו להשאיר את פיל ג'קסון, להחתים את מי שצריך להחתים, לעשות מה שניתן לעשות כדי לתת עוד ריצה, ואנחנו רואים אותו בריקוד האחרון, לא מכה על חטא, אבל אומר שבפועל זה מה שהיה קורה, כאילו מבחינת, הם רצו לתת לזה עוד צ'אנס, אני לא מצאתי שום סיבה אחרת כאילו, אתה יודע, לכישלון הזה של פשוט להמשיך לשחק כדורסל ביחד כולם. אני חושב, אני שם את זה על ג'ורדן בתור הבן אדם שיכול היה לשנות את זה, אם הוא רק היה מוכן לשחק את המשחק בצורה שהיא קצת יותר אגרסיבית, כמו לברון. ובמובן הזה לברון, דיברת קודם על התחרות שג'ורדן סיפק לו על המגרש, שתדלקה אותו, אז משהו שהוא לא עשה, זה לא נתן לו טמפלט של איך להיות הבן אדם הכי חשוב בחדר, מבחינת ההתנהגות שלך. לברון הבין שזה התפקיד שלו, החליט שזה התפקיד שהוא לוקח לו, והוא באמת לא עשה אותו בצורה מושלמת, אם אני ואתה שופטים אותו פה מישראל, מהמרחק של השנים ושל הזמן.
כן, לברון הוא ג'נרל מנג'ר פחות טוב עם משהו שחקן כדורסל, אני מרגיש בנוח.
בדיוק, וזה גם כן, בתכלס אני חושב שלברון גם מספיק כיסה את הטראקס שלו בשביל שלא נוכל להגיד את זה בוודאות שהוא זה שעשה את ההחלטות ובלה בלה בלה, אבל זה די ברור שהוא החזיק את כל הקבוצות שלו בביצים ודי בכוונה, וזה גם אני ואתה יכולים להסכים שזה לא היה הדרך הכי טובה לבנות לטווח ארוך, שזה אולי גם לא משהו שהוא כן. רצה, אתה צריך לשאול מה המטרה של לברון שבאמת עבר כבר 4 קבוצות, אם אתה מחשיב את קליבלנד פעמיים, זאת אומרת, האם זה בכלל, אם יצירת שושלת זה המטרה שלך, כדאי שתישאר במקום אחד מספיק זמן, אני לא חושב שזה היה משהו שהוא עמד לנגד עיניו בתור...
אני חושב שזה הפספוס. אני חושב שזה הפספוס של הקריירה שלו, כי אם אתה מסתכל על על העידן האחרון, בוא נגיד על העשור האחרון, אז הקבוצה שמגדירה את התקופה הזאת, זאת אומרת, ג'ורדן והבולס הם הקבוצה שמגדירה את ה-90s. זאת אומרת, הם הקבוצה הוא השחקן והקבוצה שמגדירה את ה-90s. בעשור האחרון, השחקן שמגדיר את הליגה הוא לברון במידה מסוימת, במידה רבה, אבל הקבוצה שמגדירה את הליגה היא לא הקבוצה של לברון בשום שלב.
אז מה?
תמיד היה הווריורס.
אז מה?
אני חושב שזה איזשהו סימפטום לפספוס של הקריירה של לברון, שהוא לא אפשר, בסוף זה משחק קבוצתי, והוא לא הצליח להביא את הקבוצות שלו לדומיננטיות, ששחקנים גדולים בערך כמוהו, או יותר ממנו, או פחות ממנו,
כדי להישאר, מספיק זמן כדי להישאר, אתה אומר, כאילו, אני כן חושב, אגב, שבמיאמי זה קרה, לגמרי הייתה שם קבוצה שהייתה מדהים,
כן,
כאילו,
2013 זה העונה היחידה שאני יכול להגיד, כן, היה שם איזשהו שלם של גדול
משחק קשר על לזה, אני גם רואה קשר לתפקיד של לברון בקבוצה הזאת, מבחינת, אם לברון אומר, תעיפו את ריילי או שאני עוזב, אז הוא היה עוזב, כאילו, זה היה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, במיאמי התייחסו ללברון בצורה קצת אחרת מכל שאר הקבוצות שהוא שיחק בהן, מבחינת לתת לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל עדיין לא הבוס, התפקיד הזה כבר היה שמור למישהו אחר, אבל מה באמת יש לך להגיד על מה שאמרתי לגבי ג'ורדן, שהוא לא שיחק את המשחק מבחינת, מחוץ למגרש אולי מספיק.
בזה אני מסכים איתך, אני חושב שגם בריקוד האחרון זה משהו שנורא קופץ לעין, אתה אומר, למה בעצם הוא, למה הם לא המשיכו לשחק? כאילו מה, ג'רי קראוס באמת כאילו היה כזה חזק, שהם לא יכלו להמשיך? אני חושב שזה עניין, זה כאילו הפער של התקופה, שאז פלייר אמפאורמנט לא היה עדיין, לברון הרי הביא אותו לאיפה שהוא נמצא היום, אז ג'ורדן אולי היה שחקן משפיע יותר מלברון, אתה יודע, ברמה הגלובלית של המשחק ומחירות נעליים ודברים כאלה.
שגריר של המשחק.
שגריר של המשחק לחלוטין, אבל מבחינת השפעה על הבנייה של הקבוצות או על טים קונסטרקשן וכאלה, לברון בהחלט מצא את הדרך להיות יותר משפיע מג'ורדן. ופה באמת ב-98 נגיד, זה דוגמה שג'ורדן לא מימש את הכוח הפוטנציאלי שלו בדבר הזה. אני בכלל בגישה, אבל שכאילו, עצם זה שקיבלנו את 98, זה, אנחנו צריכים להגיד תודה על זה שקיבלנו את 98, כי ג'רי קראוס ופיל ג'קסון זה כאילו, מי שחופר קצת יותר במערכת יחסים שלהם.
אבל מי זה פאקינג ג'רי קראוס? כאילו, באמת כאילו, ג'רי קראוס על הבחור הזה נפלה השושלת של שיקגו, אז כאילו, אני מבין שהוא זה שבנה אותה, בין היתר, ויש
לה... מה, זה לא שהיא נפלה בטר אמת, היא נפלה אחרי 6 אליפויות, היא נפלה כאילו, יכול להיות שהיא נפלה בזמן גם.
למה היא הפסיק, למה הם הפסיקו לשחק ביחד? למה הם, מה זאת אומרת הפסיקו? מה זאת אומרת נפלה בזמן? הם ניצחו את האליפות. הם ניצחו את האליפות והוא פרש, איך היא נפלה בזמן?
זה לא משהו שאני מחזיק, זה לא משהו שאני מחזיק כנגד ג'ורדן יותר מדי.
למה?
זה לא איזה...
למה זה לא אשמתו של ג'ורדן? ג'ורדן לא רצה לפרוש והוא פרש. אם הוא לא היה רוצה לפרוש, והיה מוכן לנצל את הכוח הפוליטי שיש לו, הוא לא היה צריך לפרוש, כי הוא השחקן הכי חשוב בהיסטוריה של משחק הכדורסל. למה אנחנו בסדר עם זה? למה אנחנו בסדר עם זה שהוא עוזב בשיא של הכוח שלו? פשוט, נכון, כאילו מדברים על הגריט ועל התחרותיות, הבחור, כאילו אומרים, בארצות הברית יש איזה, המילה קוויט היא מילה עם כזה גנאי כזה בתוכה, והוא פשוט קוויט, הוא פשוט עזב, כאילו, בצורה הכי ישירה. אחרי, אני לא אומר אם זה היה מוצדק, אם זה בסדר, אם אני שופט אותו, לא. אני רק אומר, אם אלה הערכים שאנחנו נותנים לו קרדיט עליה, למה אף אחד לא, למה רק 6 מ-6? איך זה שלא הפסד את הגמר? אתה מבין מה אני אומר? איך זה אני לא מדבר על השש האלה. איך זה שלא שיחקת מספיק בשביל להפסיד בשיא של, כל הקטע הזה של לעזוב בשיא, אני הכי לא מבין את זה בעולם, מתוך סט הערכים שמקדש את הספורט ומקדש את החרותיות, אני פשוט לא יכול להיות בסדר עם לעזוב לפני שמישהו ממש נישל אותך מכס המלכות שלך. אני מסתכל על הדברים האלה בתור לא קטם על ג'ורדן, אבל בפירוש משהו שאני זוקף לחובתו בדיון הזה, בדיון של מי הכי טוב אי פעם, איך זה שאתה נותן להם פשוט לשחק בלעדיך, מה זה, מה הקטע הזה? וגם אם אנחנו כבר, אני כבר חם, אז למה אנחנו לא סופרים את מה שקרה עם הוויזרדס? אני לא אומר שהוא היה רע בתקופה הזאת, אני חושב שהוא היה מדהים, בטח בהתחשב בגיל שלו, אבל למה כל השיחה על ג'ורדן חייבת שהוא יהיה במדים אדומים ושחורים ולבנים, וכל מה שקרה בוויזרדס הוא כאילו לא חלק מה, אני לא יודע מי זה היה הבחור הזה, הוא ממש דומה לג'ורדן, כאילו, הבן אדם שיחק כדורסל, אלה הדברים שהוא עשה, כאילו, לא יודע, בעיניי זה, יש, נתנו, אנחנו נותנים לג'ורדן קרדיט של דמיגוד, ואני לא מבין, אם אנחנו מקיימים שיחה, אז בוא נקיים שיחה, כאילו.
אוקיי, אני מקבל את הטיעון הזה של ג'ורדן, הוא פרש, היה יכול לפרוש בסיטואציה אחרת, אני חושב שצריך להכניס קצת קונטקסט רק לדבר הזה, שבפרישה הראשונה אמרתי, לא היה לו מוטיבציה כבר, לא היה לו למה להישאר, וגם אבא שלו נרצח בערך באותה תקופה.
כן, וגם הוא לא יכל לצאת החוצה בלי שיהיו עליו 1,000 איש, כאילו, בטח, אני לא אומר שזה בסדר או לא בסדר, אני אומר שזה חלק מהדיון על מה הוא עשה.
לא, אני רק מכניס קונטקסט, אתה יודע, אני מכניס, כן, אני מנסה להכניס רק עוד טיפה קונטקסט, וב-98, זה יותר inexcusable באמת, הפרישה ב-98.
לא, אני לא בא ממקום ששופט את ההחלטות ברמה האישית, אני גם קורא לכל מי ששומעת ושומע את הפודקאסט הזה, לעשות את מה שעושה להם טוב בחיים, ולא להישאר במקום עבודה שלא טוב להם בו,
אל תיקחו את העצות של אורן.
כן, בטח, כאילו אל תסתכלו עליי בתור דוגמה לכלום, אני רק אומר, אם אנחנו משווים קריירות כדורסל, אז העובדה שהבן אדם השאיר את המפתחות ונתן אותם למישהו אחר פעמיים, בזמן שהוא לגמרי היה השחקן הכי טוב על כדור הארץ, בעיניי זה משהו שמשחק תפקיד ב בהשוואה הזאת, זה הכל, אבל, וברור שכל הנסיבות של ג'ורדן הם הנסיבות שהם רק של ג'ורדן, אני לא יכול בכלל איך לדמיין עולם כזה שבו אתה לא יכול לצאת החוצה מהבית שלך, ואתה צריך כמו איזה, אני לא מנסה להיות שם, אני רק אומר, תוסיפו את זה לשיחה, כמו שאנחנו מוסיפים כל דבר אחר לשיחה, לברון, כל פעם שפיפי שלו קופץ החוצה מחוץ למשתנה, אנחנו יוצאים עליו, ויש כאילו, אני חושב שהוא פשוט משחק משחק אחר מבחינת הביקורת הציבורית שהוא חשוף אליה, בצורה שג'ורדן איכשהו, החלקנו לו בהרבה מזה.
ככה. אני לא, כאילו, בוא נגיד, אני עכשיו הביא את אחד הטיעונים נגד לברון, ואני חושב שכאילו,
כבר הגענו לטיעונים החכמים, כי אני כבר מתחיל להיגמר לי, אנחנו עברנו כבר מהטיעונים הזה.
אנחנו כאילו מזגזגים כל הזמן בין חכם לטיפש. בוא נדבר על גמר 2011.
אתה מוציא את התותחים הכבדים.
גמר 2011, למי שלא יודע, אני אתן קצת קונטקסט, אתה יודע, בוא נסביר רגע מה היה גמר 2011, ואז ניתן יותר קונטקסט אחר כך. גמר 2011, בעונה הראשונה של לברון במיאמי, הם מגיעים מול דאלאס, פייבוריטים ברורים, מנצחים את המשחק הראשון, מפסידים את המשחק השני, אחרי קאמבק גדול של דאלאס, ומנצחים את המשחק השלישי, ומאז קריסה מנטלית של לברון ג'יימס, ג'ייסון קיד שומר עליו, ג'י ג'י בריאה שומר עליו, הוא לא מצליח לעשות עליהם סל, סיים את הסדרה עם 17 נקודות, זה הסדרה הכי גרועה שלו בהיסטוריה. כן, כן, צודק. ואני חושב שגם ספציפית הגמר הזה בא לי בנקודה מסוימת בחיים ש הוא תפס אצלי הרבה יותר משקל מצל אנשים אחרים, אני מניח. כאילו, אני סיימתי את ה, אני תמיד הייתי עכבר NBA, ובערך מגיל 6-7, כאילו, כשנחשפתי למייקל ג'ורדן, וכשהשתחררתי מהצבא, זה היה קיץ 2010. ואז, אתה יודע, אחרי שהשתחררתי מהצבא, היה כאילו איזשהו, החיידק התעורר מחדש. וזה היה בדיוק הקיץ של ה-decision. ואני, כאילו, השירות הצבאי שלי, בוא נגיד, זה מתחבר גם לסיפור האישי שלי. אז השירות הצבאי שלי, בוא נגיד, הוא לא היה כיף. שהייתי מפקד טנק בשריון, שירות, היה הרבה דברים, כיף בוודאות הוא לא היה, אבל אתה יודע, I got it out, כאילו, ושרדתי את השירות, סיימתי אותו בסוף, אתה יודע, היה לי חוויות גם טובות בסוף, וכאילו יצאתי נקי בצד השני, עם איזשהו קטרזיס כזה, שעשיתי את זה. ואז לברון ב-2010, אני לא האמנתי שהוא יעזב את קליבלנד. כאילו אני, אתה יודע, מהחוויה האישית שלי, והמודלים שהכרתי עד אז, שזה ג'ורדן, בירד, מג'יק, לא עוזבים את הקבוצת אם שלך. זאת אומרת, יש לך את הקבוצה שלך, ואתה רצית את כל הקריירה, זה לא היה מקובל אז בזמנו, ששחקן בקליבר הזה עוזב. ואני לא האמנתי שהוא יעזב את קליבלנד, ואז לא רק שהוא עזב את קליבלנד, הוא עבר למיאמי והתחבר לביג 3, שמבחינתי, אתה יודע, זה כן, מעבר לצורה שבה הוא עשה את זה, זה היה מגלומני לגמרי, ומבחינתי זה היה כאילו כמו מישהו שהיה בקרבי, והיה איתי בשוחות, ועכשיו עזב והלך להייטקס. כאילו, זה, אני מבין את ההחלטה, אתה יודע, ממרום השנים, אני גם, ההחלטה של ברונין הייתה נכונה לעזוב את קליבלנד, החלטה מושכלת, החלטה רציונלית, אבל
לכל הפחות לגיטימית, נגיד ככה.
לגיטימית, כן.
כן, אבל, לא, אבל, נראה לי שאני
כן, אבל זה כאילו פגע לי אישית, זה הרגיש לי בגידה אישית בי כאוהד ספורט. לא שאני אוהד קליבלנד או משהו כזה, אבל אני בתור אוהד ספורט הרגשתי שזה בגידה בערכים שאני מקדש. וכשהגיע גמר 2011, זה היה, אני זוכר שראיתי את זה ואמרתי, לא משנה מה הוא יעשה בהמשך הקריירה, הוא לא יהיה מייקל ג'ורדן. כאילו, למייקל ג'ורדן לא הייתה קריסה כזאת, ולזכות לברון יאמר, שמאותו רגע הוא עשה הכל כדי למחוק את הכתם הזה. ובאמת, אתה יודע, 2016 היה כאילו המלבין הכי טוב לדבר הזה, אבל עדיין, זה משהו שיש ברזומה של לברון, קריסה מנטלית בבמה הכי גדולה, שלג'ורדן פשוט לא היה. לג'ורדן היה סדרות שהוא התקשה בהן מקצועית, מול הפיסטונס, הוא נתקל באיזשהו אתגר מקצועי שהוא לא הצליח לפתור. אבל לא היה לו אף פעם קריסה מנטלית ברמה הזאת, ואיך אתה כאילו משקלל את זה בתוך מערך השיקולים שלך?
קודם כל אני רוצה להתעכב רגע על איזה נקודה ש על איזושהי נקודה שאמרת, מה שהוא לא יעשה מעכשיו, הוא לא יכול להיות גדול כמו ג'ורדן, ואני קצת תופס טרמפ על המשפט הזה, כי יש הרבה שאומרים אותו באופן כללי, אז זה לאו דווקא ספציפית אליך וספציפית למה שתיארת עם 2011, אבל אני כן רוצה רגע להגיד שמי שבגישה הזאת, ויש הרבה כאלה שפשוט יגידו את זה, שפשוט לא, בעיניי לא משנה מה לברון יעשה, והם אמרו את זה אז והם אומרים את זה גם עכשיו, חלקם, כן? כל מי שאומר, לא משנה מה לברון יעשה, הוא לא יכול להיות גדול כמו ג'ורדן, אפילו מי שלא אומר את זה, אפילו מי שרק חושב או חושבת את זה. אז אתם לא חלק מהשיחה הזאת, אתם מוזמנים להאזין לה, ולראות אם זה מעניין אתכם, אבל אתם, זה פשוט לא ויכוח, כי אמרתם, זה לא ויכוח. אז אין לי איך לדבר עם אנשים שלא מוכנים לתת מקום לאפשרות של לברון כבר עבר את ג'ורדן, או שיש לו סיכוי לעשות את זה, אז אני פשוט אולי 47 דקות לתוך השיחה הזאת שווה להגיד את זה, אבל לגבי הנקודות שאמרת, אני כן מסכים איתך ש-2011 מתכתבת באיזושהי צורה עם 2016, אם אני מחפש לסנגר, כי אם אמרנו שהפיק של ג'ורדן, לדעתי הפיק של ג'ורדן היה יותר גבוה מהפיק של לברון, מבחינת דומיננטיות על הליגה, מבחינת כדורסל נטו, אני לא חושב שיש משהו שג'ורדן עשה שהיה יותר טוב מלברון מנצח את הווריארס בצורה שבה לברון והקאבס ניצחו את הווריארס ב-2016. אז כן, אבל אני כן חושב שמבחינת
קריסה מנטלית, זה אני חושב דרך אגב הטיעון הכי חזק לטובת לברון. כאילו, אני אלך לכיוון השני, ואני חושב שלברון, מה שהוא עשה ב-2016, והתחרות שהוא התמודד איתה, לא חושב שג'ורדן היה לו תחרות ברמה הזאת. זה היה אליפות במשקל סגולי הכי גבוה שאני זוכר.
זה ממש ניסוח טוב.
וזה הקייס הכי טוב לטובת לברון.
כן, עשיתי לך שם דון דרייפר כזה, של אם אתה לא אוהב את מה שנאמר, תשנה את השיחה, אתה מכיר את המשפט הזה? במדמן, אם אתה לא אוהב את השיחה, אם אתה לא אוהב את השיחה, if you don't like what they're saying, change the conversation. אבל ב-2011, אם אני ככה חוזר בכוח, אז זה באמת קרה שם משהו ללברון שלא קרה לג'ורדן. הוא היה לגמרי אנושי, וזה לא בסדר. הוא היה חטף בראש, כן, וגם אני שומע, אתה שומע לפעמים, מר קיובן עלה לאיזה תוכנית אירוח פעם אחת, ואמר שזה ממש זלזול בדלאס, במה שהם, מה שהם השיגו בהגנה לברון, ושהם ידעו מה...
לא, יכול להיות שדלאס היו מנצחים גם אם לברון היה טוב.
לא, אני כאילו... תרשה לי רגע לצחוק על קיובן. הוא אומר, אנחנו רוצים, אנחנו עשינו הרבה עבודה, תחנה מקצועית מאוד לגבי החולשות של לברון, ואיך לנצל אותם. ואחי, שמרת עליו בפוסט עם ג'יי ג'יי בריאה. זה הפתאום, כאילו, בוא. אז קודם כל זה, אבל הרבה ממה שקרה שם היה לברון, הרבה מההפסד של מיאמי היה לברון, ובאמת יכול להיות, רוצה לתת מקום לאפשרות שדאלס היו מנצחים גם בלי שלברון יקרוס, אבל הוא קרס, וזה בהחלט קטם משמעותי מאוד ברזומה של מישהו ש, שאלה השאיפות שלו להיות השחקן הכי טוב בהיסטוריה שלנו. אי אפשר...
זהו, אני חושב שיש פה, בנקודה הזאת יש פיצול.
כן.
לשני אנשים, שני סוגי אנשים. סוג אחד של אנשים ש, שכמו שאני הייתי בהתחלה, שאומר, זה איזשהו קטם ש, שהופך, כאילו, תמיד יהיה מקל ההליכה שעליו האיתרים של לברון נשענו תמיד, ומשהו שלמייקל ג'ורדן אין ברזומה, ולכן לא משנה מה לברון יעשה, הוא לא יהיה מייקל ג'ורדן, כן. זה פיצול אחד. והפיצול השני הולך לאנשים שאומרים, עצם זה שהוא התרומם מההתרסקות הזאת, בפיינלס, בבמה הכי גדולה, אתה יודע, שנה, הוא היה בן אדם הסנו בארצות הברית באותה תקופה, אתה יודע, אחרי הדסיז'ן. עצם זה שהוא צריך להתרומם מזה, ושנה אחרי זה לקח את האליפות ונצח את בוסטון בגיים 6, בתצוגה הפנומנלית הזאת שדיברנו עליה באחד הפודקאסטים הקודמים, זה בעיניי, כאילו, זה דיון שמעניין לעשות אותו, כאילו, איזה סוג בן אדם אתה. אני חושב שבסופו של דבר, הדיון על ג'ורדן מול לברון, להם לא נראה לי כל כך אכפת מה אנחנו חושבים, הוא אומר יותר עלינו, ממה שהוא אומר עליהם.
ג'ורדן,
גם לברון אכפת, אבל לא אכפת לו ספציפית מ...
לג'ורדן אכפת, אני יודע שאכפת לו. לא, אבל... אני איתך עם כל מה שאתה, אני לגמרי מחזיק מלברון על איך שהוא צמח מתוך המקרה הזה, ובאופן כללי חלק מהמראטון שלברון רץ היה לא להסתבך מחוץ למגרש, ולא לאבד את הפוקוס שלו על איך להיות השחקן כדורסל הכי טוב שהוא יכול להיות, ואלה גם נקודות לזכותו שאי אפשר להגיד אותם על ג'ורדן. אם אני מדבר, אם אתה אומר שלברון לא נתן לעצמו את הסיכוי הכי טוב לשושלת במובן ה... הפוריטני של הכדורסל שאנחנו מדברים עליו, אז אני חושב שג'ורדן מצידו, ואפשר לראות את זה בריקוד האחרון, אם אני מתייחס לסיגרים שג'ורדן ישן בריקוד האחרון, ומעריך שאלה כל הסיגרים שג'ורדן ישן אי פעם בתקופה שלו בשיקגו, זה עדיין יותר מדי, זה עדיין לא לתת לעצמך את הסיכוי הכי טוב מבחינה גופנית להיות שחקן כדורסל. אני סתם צוחק לגבי הסיגרים, אבל אתם מבינים את הכוונה שלי. הצ'יפ התחרותי הזה של ג'ורדן המשיך לחרסם בו גם בזה, וזה נכנס למשחקי קלפים לתוך הלילה, וזה נכנס ל... אלף סיבובי גולף ביום בזמן שאתה בפאקינג אולימפיאדה, כאילו אני לא מבין איך הדברים האלה בכלל אפשרים מבחינת הרצף של הזמן של ג'ורדן, הוא כאילו לא לינארי בשביל שהוא יספיק לעשות את כל הדברים האלה, וגם פשוט אם אנחנו מסתכלים על ידע רפואי ושל כושר גופני, ג'ורדן אמנם מקדים את זמנו מבחינת איך שהוא עבד על הגוף שלו, אבל הוא לא עשה את זה כמו לברון, והוא לא עשה את זה מספיק להערכתי אם אנחנו מסתכלים על, 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 על אלכוהול ועל סיגרים בתור משהו שפוגם לך ב...
כן, אני חושב שהצד השני, הצד השני של המטבע, הצד השני של המטבע של מה שאתה אומר, זה שג'ורדן למרות זה שהוא לא ניהל אורח חיים ספורטיבי כמו לברון,
כן, אז הוא קשר לעצמי יד מאחורי הגב ועדיין הצליח, אני מסכים.
כן, הוא עדיין הצליח, והוא עדיין היה...
זה מדבר על כישרון.
אדן שולדרס מעל כולם.
אני מסכים עם זה, ואני נותן לו קרדיט על זה. אני חושב שהוא... תופעה פיזית, אני לא בטוח שאני מוכן, אני לא מוכן להגיד שלברון היה אתלט יותר טוב מג'ורדן, אני חושב הפוך, אני חושב שאפשר להתווכח לגבי נתונים פיזיים למשחק הכדורסל מעדיף מבחינת סט יכולות, אבל אני לא חושב שהיה אתלט מבחינת נפיצות, אתה יודע, לרוץ ולקפוץ וקורדינציה וקשר, לא יודע, קורדינציה זה מספיק טוב בשבילי לצורך העניין, שעולה על ג'ורדן, שאפילו מדגדג את ג'ורדן, כאילו לא ווסטברוק, לא דומיניק ווילקינס, לא קארטר, אף אחד לא באזור חיוג של מייקל ג'ורדן מבחינת הדברים האלה, ולברון היה פשוט משמעותית חזק יותר, ואולי לא יודע, מי היה מנצח בספרינט, כאילו עם ה... לא יודע מי היה מנצח בספרינט, אבל לבנת אותי.
כן.
זה לגבי, וג'ורדן באמת, אני חושב שהוא יכול היה לעשות יותר כדי לשמור על הגוף שלו, ויכול להיות שזה גם כן פקטור בהחלטות של פרישות או לא פרישות, או דומיננטיות כזאת או אחרת במהלך השנים. אלה הנקודות על התחזוק, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית, של הגוף למען המטרה הזאת של להיות טוב בכדורסל, הנקודות האלה הולכות ללברון מבחינתי.
דווקא אני הפוך, אני חושב, על האומרות שג'ורדן לא תחזק את הגוף שלו כמו לברון, הוא עדיין הגיע לגבעים כמו לברון, אם לא יותר. זאת אומרת, אם היינו עושים איזושהי, אתה יודע, מקבילים את הדרך שבה לברון שמר על הגוף שלו, והיינו עושים אותו דבר לג'ורדן.
כן.
אתה מבין?
אבל זה כמו לתת קרדיט לדונצ'יץ' על זה שהוא לא בכושר, והוא עדיין ממש טוב. כאילו, זה לא המשחק שאנחנו משחקים.
אם דונצ'יץ' היה לוקח אליפות, שש אליפויות, אז כן, זה היה ככה.
אני אומר, אם אתה תחרותי, אז אתה תחרותי, אבל לא חשוב, בסדר, אני איתך, וזה סתם דרך, זה עוד משהו שחשוב כזה לדבר עליו מבחינת הלגאסי, מבחינת המורשת של שניהם, ואני גם חושב שלברון מנחיל את זה לדור הבא, קצת כמו קובי, שזה גם כן חלק מהפלייר אמפאורמנט, זה גם האחריות שיש לכל השחקנים על עצמם, ואולי זה מוביל אותי, תרשה לי רגע לקחת את המושכות פה, כי יש פה, לי נורא קשה בשיחה הזאת, כי אני לא אוהב את לברון כל כך בכלל, בתור בן אדם, אני מאוד מעריך אותו, פילנטרופ, ועשה הרבה דברים, אבל לי קשה עם הווייב שלו מאוד, מהרבה סיבות שאין לי כוח לדבר עליהם עכשיו, אבל רציתי לקחת את זה דווקא למקום שהוא קצת אולי תורם לג'ורדן בדיון הזה, שזה המקום שאליו הליגה הולכת בזמן שאתה משחק בה. אני חושב שג'ורדן שיחק בליגה שהלכה ונהייתה יותר קשוחה לשחק בה אם אתה ג'ורדן, לעומת לברון, אני אסביר את זה עוד מעט, לעומת לברון שהליגה בעצם סוג של הקלה עליו לשלוט בה באיזשהו מקום. אני אסביר את שני הדברים האלה. אם אנחנו חושבים על הסופרסטארים הטובים באמת, על קרים, על ווילט, על ג'ורדן, על שקיל, על הדומיננטים, על הפיק דומיננטיות, אז הליגה מחפשת פתרונות להם, אז זה או שחקנים, או פתרונות טקטיים, או אפילו שינויי חוקה. זאת אומרת, לפעמים הליגה מרגישה שזה יותר מדי לא כוחות, אנחנו צריכים, הליגה צריכה להתערב, בוא נגיד שאסור מעכשיו להטביע בכדורסל מכללות. סתם, לא יודע למה חושב שזה רעיון טוב, אבל אמרו את זה כדי שקרים לא ישלוט, נכון, אני צודק, שהוא שחק ב-UCLA. ווילט, אותו דבר.
אתה גם לקחת את הדוגמה של שק והגנה אזורית, כאילו.
בדיוק, שקי, הגנה אזורית. ג'ורדן, לג'ורדן היה את החוק, שאני לא יודע אם זה היה בזכות ג'ורדן או קשור לג'ורדן, אבל היה חוק שאסור ל... אסור לכל השחקנים להיות בוויקסייד, כדי ששחקן אחד יקבל בידוד, בצד אחד של המגרש. היה ממש חוק שאומר, לאיפה להתקפות מותר להיות על המגרש, אני לא יודע איפה הוא היום, אני לא יודע איפה הוא התחיל, אבל זה החוק שהוא ספציפית, כאילו, השפיע נגד ג'ורדן. לעומת לברון, שהליגה, בין אם בקשר, גם בקשר אליו, וגם לא בקשר אליו, הלכה ונהייתה יותר קטנה, ובכך יותר מתאימה ל... לקוח של, כאילו יותר מתאימה לו לשלוט בה, מבחינת הכוח שלו, וגם אפילו יותר מתאימה לו להתבגר בה, כי כשהוא מתבגר הוא נהיה יותר חזק ופחות מהיר, העובדה שהשחקנים סביבו הופכים להיות יותר חלשים, והוא מוקף יותר קלעים סביבו, כדי לפתוח לו את הצבע, גם כן אפשרה לו לעשות הרבה יותר, ואם אנחנו מסתכלים על הגאונות המנטלית שלו, על הגאונות, על קריאת המשחק הפנומנלית של לברון, שאנחנו יודעים שיש לו זיכרון צילומי, שזה מאוד השפיע על המשחק שלו, וחלק מהגדולה שלו, אז גם כן, העובדה שהמשחק נהיה מורכב יותר, ועם יותר שחקנים מוכשרים, לאו דווקא סופרסטארים, אבל פשוט יותר כישרון של כדרור, מסירה וזריקה על המגרש, הדברים האלה לגמרי תמכו בדומיננטיות של לברון, ובעצם במובן מסוים אני חושב שהליגה הקלה עליו להיות דומיננטי לאורך זמן, וזה אולי נקודה כביכול לחובתו, אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה.
כן, אם אני משווה, אתה יודע, אני מדמי את הקריירות שלהם לריצת 100 מטר, אז כאילו ג'ורדן רץ עם רוח ניטרלית, כן. נקרא לזה, ולברון okay. רץ עם רוח גבית קצת. לא שזה, זה עדיין בסוף, זה עדיין בסוף, אתה רץ נורא מהר. אבל כן, זה כן זה כן משפיע בשוליים, לא סתם השיאים הכי גדולים מגיעים תמיד שיש רוח גבית. בנוגע למה שאמרת מקודם, באמת לברון הוא מסוג השחקנים, על דוק ריברס אמר את זה פעם, ממש יפה, שקווין מיקייל אמר לו פעם, שאם היה לו בגיל 22 את המוח שהיה לו בגיל 35, אז הוא היה שחקן כדורסל הכי טוב בעולם. ולברון הוא באמת השחקן הזה, כאילו הוא, יש לו עדיין את הפיזיות או את האתלטיות, לא ברמה של גיל 22, אבל עדיין הוא בטופ 10% האלה של האתלטים בליגה, והמוח רק השתכלל עם השנים.
והוא גם עשה עבודה מעשית כדי לשמור על הגוף הזה בצורה שאף אחד לפניו לא עשה, זאת אומרת זה לא רק גנטיקה.
כן. ובסופו של דבר, זה חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, לברון הוא השחקן ששמר על הרמה הכי גבוהה לאורך הכי הרבה זמן. האם זה הופך אותו לשחקן הכי גדול אי פעם? יש שיגידו שכן, אני חושב שלא. כי אני אצלי גדולה יושבת על הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד רבדים שפירקנו חלקם פה, שלברון לא עונה על כולם. זאת אומרת, בעיקר, 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 הסיפור הזה של העצמת הפרנצ'ייז. בעיניי, זה למה עד לאליפות האחרונה, אני לא הסכמתי להגיד שלברון יותר שחקן יותר גדול מטים דנקן. זאת אומרת, טים דנקן בעיניי, מה שהוא בנה עם הספרס, זה גדול יותר מכל דבר שלברון בנה. לברון בנה, הוא מסתכל על, על, על קבוצות, כמו שציפי ליבני מסתכלת על מפלגות. זה כלי קיבול לאג'נדה שלו. ולא כלי שיכול להרים אותו ולהיות, לגרום לו להיות אפילו יותר טוב ממשהו. וזה אני חושב בסוף, הפספוס הכי גדול בקריירה של לברון, וזה, אתה יודע, זה מוזר שאני מסתכל על קריירה שהיא בסוף הוא יסיים הכי הרבה נקודות בהיסטוריה, טופ 3 באסיסטים וטופ 5 בחטיפות, ואני אומר שזה פספוס, אבל אני באמת מאמין בזה, שלברון היה אמור להיות השחקן הכי גדול אי פעם, בפער. זאת אומרת, זה שבכלל יש דיון בין לברון לבין ג'ורדן, זה fucked up. כאילו לברון היה אמור להיות השחקן הכי גדול. והוא לא שם.
אני לא חושב שזה fucked up. אני לא חושב שלברון רחוק יותר מנגיד 5%. אני חושב שאפשר להגיד שהוא מיצה 95% מהפוטנציאל שלו לפחות, אבל אני מבין את הביקורת שלך, ואני רוצה להאמין שזה לא רק הנסיבות. זאת אומרת, אני גם חושב שלנסיבות יש פה הרבה תפקיד בדברים האלה, אבל אם אתה מסתכל על לברון בתור השחקן הכי חשוב של העידן שלו, וכזה שמודע לזה, אז באמת יש לו את האחריות להביא את עצמו, אנחנו יודעים שאין לו בעיה לעבור קבוצות, להביא את עצמו בדרך זו או אחרת למאמן ולפרנצ'ייז, או למאמנת, פאקינג איי, 2022, אז שיביאו אותו למקום שהוא בטופ, שאתה מדבר עליו מבחינת לייצר שושלת אם הוא בוחר בכך, אני מבין את הביקורת הזאת.
זאת הנקודה, שלברון הוא השחקן הכי משפיע מחוץ למגרש, אבל הרצון שלו להשפיע מחוץ למגרש פגע ביכולת שלו להצליח על המגרש. והוא הצליח על המגרש, זאת אומרת, הוא הצליח עדיין בלי קשר, אבל כאילו היה יכול להצליח יותר בעיניי.
לא, ברור שאנחנו פה דנים.
והעונה זה דוגמה קלאסית לזה, זאת אומרת, הטרייד על ווסטברוק זה דוגמה קלאסית למה אתה פאקינג עושה, כאילו, מה אתה מנסה להוכיח פה, כאילו.
זה משהו, זה פנס בעין של לברון הג'י-אם, באמת, אין לי איך להצדיק את זה, אין לי שום רצון להצדיק את זה, אני איתך לגמרי, אני חושב שזאת בעיה בקריאת המפה, בקריאת המפה הפוליטית, אם להחזיר אותך לציפי ליבני, אבל אני גם רוצה, יש משהו ש, אנחנו כבר שעה לתוך זה, אבל משהו שחשוב לי שדווקא להחזיר אותנו אחורה לתחילת השיחה שלא הייתי רוצה שנפספס, שזה להשוות ביניהם כשחקני כדורסל, כי אני כן חושב שג'ורדן היו מקומות מקצועיים שהוא היה עדיף בהם על לברון משמעותית, ואני קצת מפחד שהדיון הזה יושטח לכדי לברון יותר טוב בכדורסל, איך אנחנו משקללים את כל השאר. אני לא חושב שזה המצב מבחינת כל פרמטר של המשחק, אני חושב שג'ורדן היה סקורר יותר טוב מלברון, יותר נפיץ, קלעי יותר טוב, מחצי מרחק. אני מאמין שאם היינו בעידנים אחרים זה לא קרה, אבל אם היינו בעידן השלשות, אני מאמין שג'ורדן, כאילו, אם ג'ורדן היה בעידן השלשות, הוא היה, אני מאמין שהוא היה קלעי שלשות יותר...
הוא היה נועל את עצמו באולם וזורק 5,000 שלשות ביום כנראה.
כן, אבל אני גם מסתכל נטו על קשר עין יד ועל היכולת, אני מאמין שג'ורדן היה קלעי קצת יותר אפקטיבי מלברון, אבל זה באמת קצת אמונה צריך שם, אבל סקורר יותר טוב, אני חושב שהוא היה יצירתי יותר עם הכדור, יצירתי יותר באוויר בטח, ואם דיברנו על זה שמנוע זה סקיל, כאילו מוטור, כמו שקוראים לזה בשפת הדרפט הלועזית, אז לג'ורדן היה את היכולת להרים הילוך, ואת הרצון להרים הילוך בצורה יותר, הרבה יותר אפקטיבית מלברון, ואני גם, זה גם כן משהו שאני מייחס לכדורסל.
כן, ג'ורדן שיחק באיזשהו הילוך מאוד מאוד גבוה, כמעט כל הזמן, שאני חושב שלברון...
יש עוד דברים?
אני חושב שיש דברים שלברון עדיף בהם על ג'ורדן, זאת אומרת...
לא, ברור, אני שואל ספציפית אם יש עוד דברים שג'ורדן יותר טוב בהם מלברון, כי אני חושב
שלברון די מחסה את שער השטח. כן, אני חושב שהגנתית ג'ורדן, זאת אומרת, יש איזה מין תפיסה שלברון יותר טוב מג'ורדן, כי לברון תיאורטית שחקן הגנה טוב יותר, אבל בפועל ג'ורדן היה שחקן הגנה מפחיד, והוא עשה את זה בפועל. זאת אומרת, לברון, אתה יכול ללכת להרבה מאוד עונות בקריירה שלו שההגנה לא עניינה אותו כל כך, זאת אומרת, זה לא היה בראש מעייניו להיות חזק בצד ההגנתי, בלשון המתה, ובעיניי זה, אתה יודע, בסוף אתה צריך להיות גם טוב בהגנה בשביל...
אבל אתה, גם, אתה מתייחס לזה גם ברגעים הכי גדולים, כאילו גם בקלאץ' וגם בפלייאוף, כאילו אתה מרגיש שלברון נתן פחות ממה שג'ורדן נותן בהגנה, כי אני לא יכול...
אני חושב שבוא נגיד, בגמרים של 2017-18, שזה קצת גמרים, כאילו שלא באמת היה לו סיכוי גם לנצח שם, הגנתית הוא היה מחריד.
הגמרים שהוא הפסיד לפני שהוא התחיל לשחק.
כן, זה כאילו, זהו, זה למה אני אומר, זה גמרים, כאילו, אבל זה כן, זה נכנס לך לרזומה, אתה יודע, כאילו, ולג'ורדן לא היה לו לפסס כאלה, לא היה לו רגעים שבהם הוא לקח טיים אוף בהגנה, ויכול להיות שזה גם מתקשר בסוף לזה שהקריירה שלו קצרה יותר.
לא, וגם לקראת סוף הקריירה שלו בבולס, בפירוש ראית יותר מזה, אני לא מסכים לגמרי לגבי ה-100% אינטנסיביות ב-100% מהזמן,
הוא עדיין היה first team all defense ב-98.
כן, גם קובי בריינט היה first team all defense בתקופות שהוא היה ממש נזק בצד הזה של המגרש. אז אני לא, אבל אני איתך, אני רק טיפה כזה מנסה לשייף טיפה מההילה הזאת שיש לו, לא יודע אם אפשר לשייף הילה, ולהגיד את זה, אני כן חושב שלברון...
חינית לי קוראים מילה, עכשיו דמיינתי כאילו שמישהו בא ומשייף אותה.
אוי ובוי, לא, רק...
אל תשייפו אותה, בבקשה, היא חמודה.
לא, אוקיי. סליחה. אז אני רוצה להגיד שגם, אני גם חושב שהפיק ההגנתי של לברון היה טוב יותר מהפיק... הוא לא יודע אם זה נכון. אני רוצה להגיד שהפיק ההגנתי של לברון לגמרי...
אני חושב שתיאורטית לברון הוא שחקן הגנה טוב יותר. תיאורטית, אם לברון היה אינגייג'ד כל הזמן, הוא שחקן הגנה טוב יותר.
אני חושב שבתור מגן אישי ג'ורדן היה יותר טוב ויותר אפקטיבי, ויותר רוצח במובן של האגרסיביות שלו ושל למרר את החיים של מישהו שומר עליו. אני חושב שלברון יותר מגוון מבחינת זה שהוא יכול לקחת לעצמו יותר משימות על יותר שחקנים. על כל העמדות, וזה לא רק תקף לגבי מה שאשכרה קורה בהגנה, זה גם תקף לגבי הרכבים, זה תקף לגבי שיטות הגנתיות והתקפיות, הדברים האלו הם תפורים אחד לשני, כמו שדיברת קודם, זה משחק קבוצתי, ברמה הקבוצתית, אני לא חושב שיש מאמן בעולם שהיה מעדיף את, טוב, זה ממש יצא לי, יצא לי hot take מאוד, אבל אני באופן אישי, ואני מעריך שהרוב המוחלט של אנשים שזה, היינו לוקחים את לברון, כי זה יותר קל ויותר אפקטיבי להכין הגנה סביב היכולות המגוונות שלו.
כן, הוא נותן לך יותר ורסטיליות, אבל הוא לאו דווקא יותר טוב.
אז אני חושב שוורסטיליות היא חלק מהשאלה, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול להגיד, זה משחק קבוצתי כשאתה רוצה, ואז להתעלם מזה כשאתה לא רוצה, נכון? כאילו... יש פה...
לא, אני מסכים שלברון נותן לך יותר אופציות למה אתה יכול לעשות בהגנה, אבל אני חושב שג'ורדן היה בפועל שחקן הגנה יותר טוב. זאת אומרת, יש גבול לכמה הדיון הזה יכול להיות תיאורטי. אתה מבין? יש כאילו... לברון, בתיאוריה, שחקן הגנה טוב יותר, אבל בפועל, אני רואה את המשחקים, הוא לא שחקן הגנה טוב יותר.
אבל זה לא רק... האם חטפת את הכדור או האם קלוע לך סל, זאת אומרת, זה גם האם אפשרת לקווין לב להיות הסנטר בחמישייה, זה גם האם, לא יודע, האם שמת אותו על גארד או על סנטר כדי לאפשר לפאקינג קיירי להתחבא על השחקן הכי פחות מאיים בקבוצה השנייה, הדברים האלה הם הולכים ביחד, זה לא רק מה עשית בהגנה, זה גם מה אתה יכול לעשות, זה גם נכון לגבי הגדולה של שחקנים כמו סטף קרי למשל, שעצם האיום שלו כקלאי פשוט מאפשר לו לחדור לסל מתי שבא לו, פשוט בגלל הפחד מהקליעה שלו, או מאפשר לשחקנים שלידו לקבל לאפים ודנקים לאורך משחק שלם, בגלל האיום שלו. מה שקרה ומה שקורה בפועל, תפור ביחד בצורה בלתי נפרדת ממה שעלול לקרות, וההגנה שומרת על כל מה שעלול לאיים עליה, וההתקפה משתמשת בכל הדברים האלה כדי להשיג דברים. אז אני איתך עד גבול מסוים.
אוקיי. יש לי עוד טיעון אחד שהוא דווקא בעד לברון. נגענו קצת ב-2016, ומה שקרה אחרי 2016 זה שהקבוצה עם המאזן הכי גדול הכי טוב בכל הזמנים, בעונה הרגילה, צירפה את הסקורר הכי טוב בליגה. ולמעשה, שברה את הליגה למשך 3 שנים, ב-2019 הם איכשהו לא לקחו אליפות, כי כולם נפצעו. כן. אבל, כאילו, האליפות של קליבלנד ב-2016, בעצם, הווריורס אמרו לעצמם, אוקיי, אנחנו... צריכים עוד משהו בשביל לנצח את לברון, בוא נביא את השחקן השני הכי טוב בליגה, או השלישי הכי טוב בליגה, לקבוצה שכבר יש לה את המאזן הכי טוב בכל הזמנים, ואז ננצח אותו. זאת אומרת, אני חושב שלברון מגיע לו איזשהו קרדיט, על זה שבעקיפין הוא יצר את אחת הקבוצות הכי גדולות בכל הזמנים, שזה הווריורס של
2017-18. הייתי אומר את זה יותר מהצד של דורנט. זאת אומרת, אני לא חושב שהווריורס היו מתנהלים אחרת אם הייתה להם אפשרות להחתים את דורנט, ובאמת נוצר מצב של, סליחה שהתפרץ לך, שמצב שהנסיבות פשוט אפשרו להם לעשות משהו שהיה לא הגיוני מבחינת תחרותית בליגה, והם עשו אותו כמו שכל ג'נרל מנג'ר, כאילו כל קבוצה אמורה לעשות, זה פשוט להתחזק כמה שאפשר, הכי שאפשר. אני לא חושב שהווריורס היו מוותרים על ההזדמנות הזאת אם הייתה נקראת בדרכם. אני כן חושב שלניצחון של לברון היה משהו בלפתוח את הדלת הזאת מבחינה מנטלית לדורנט, שלא רק הצטרף לקבוצה שניצחה אותו, אבל אם היא גם הייתה לוקחת את האליפות אחרי 73 ניצחונות, זה באמת, אני חושב שזה היה גשר אחד יותר מדי בשבילו, אם להשאיל את זה מאנגלית, וגם לדורנט יש איזה קטע עם גשרים, אני לא יודע, עם ברוקלין וגולדן סטייט, אבל זה משהו אחר. אז אני כן מסכים איתך שללברון היה חלק בזה, אבל אני לא מסכים איתך שלברון קידם את הווריורס מהבחינה שלהם, אבל זה כן מדהים כמה הם היו צריכים להתחזק כדי לנצח אותו.
זהו, כאילו הוא דחף, אני מסתכל על זה, אני מאוד אוהב Breaking Bad, או אהבתי Breaking Bad, כבר עבר הרבה זמן מאז שראיתי הסדרה הזאת, וגס פרינק, שהוא ה-bad guy ב-Breaking Bad, בעצם, הוציא מהייזנברג, מבריין קרסטון, הוא הוציא ממנו את ההייזנברגריות שלו. כאילו הוא דחף אותו להיות הרבה יותר ערמומי, הרבה יותר מסוכן, כי הוא היה חייב לעלות הרמה שלו, כי גס פרינג היה פשוט כזה מדר פאקר. וזאת ההקבלה שאני רואה בין לברון לווריורס. כאילו לברון היה ברמה כזאת גבוהה, שהווריורס אמרו, טוב, אנחנו ברמה כזאת, אבל אנחנו צריכים ללכת עוד לבל אחד למעלה, ו... הלבל אחד למעלה שבר פשוט לגמרי את כל הליגה לאיזה כמה עונות. אז כאילו מצד, אז לברון מגיע לו קרדיט על זה, ובסופו של דבר,
אני לא חושב שהווריורס הסתכלו על 2016, ואני מסכים איתם שהם כאילו הפסידו אליפות שהייתה כאילו אמורה להגיע אליה, כאילו הם היו קבוצה טובה יותר מקליבלנד לדעתי. של זה, ואני גם חושב שהם בעצמם מאמינים בזה, והם האמינו בזה, ואני חושב שגם, גם אם הם היו לוקחים אליפות, והיית מציע להם את קווין דורנט, וגם עם לברון, אני לא רואה את זה ככה. אני כן מסכים שלברון עזר לייצר עולם, כאילו, כל כך טוב, לא יודע איך להגיד את זה.
בעקיפין הוא גרם לזה לקרות, כאילו, בוא נגיד, אם קליבלנד לא מנצחים, אני לא חושב שלווריורס יש איזה ארג'נסי לעשות את זה. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, יכול להיות שזה יפגע לנו בכימיה, יכול להיות שהם יסתכלו יותר על הדאונסייד, ולהגיד, אוקיי, אולי זה ידפוק לנו את הכימיה, אולי כאילו, אנחנו יכולים לקחת אליפות בלי זה, כאילו, למה לשלם כל כך הרבה מס, כאילו, אנחנו יכולים לבנות שושלת עכשיו ל-10 שנים, ולא שושלת שתיגמר עוד שנתיים, שלוש.
סבבה, אני משאיר לך את זה, אני נותן לך את זה. אני גם אגיד שמהרגע שהם הוסיפו את דורנט, זה כבר לא הייתה תחרות. כאילו, זה לא ש... בוא נגיד שהם היו יכולים להסתפק בהרבה פחות מדורנט בשביל להפוך את זה ללא תחרותי, והם עדיין עשו כאילו...
כן, אני רק אומר, זה טיעון שצריך לחשוב עליו, כאילו הוא בעיניי לא משהו שצריך להתעלם ממנו, זאת אומרת, מגיע ללברון הרבה מאוד קרדיט פה. בסופו של דבר, אם אני מנסה להרוז את כל הדיון שלנו, בשתי הקריירות האלה, גם של ג'ורדן וגם של לברון, יש כל כך הרבה... רגעים וכל כך הרבה משחקים וכל כך הרבה חוויות שכל אחד יכול לבחור את מה שהוא רוצה ולהסתכל על מה שהוא רוצה ולקבל את ההחלטה שהוא רוצה, וכמו שאמרתי מקודם, אני חושב שהדעה שלך על מי אתה חושב שגדול יותר, ג'ורדן או לברון, אומרת הרבה יותר עליך משהיא אומרת עליהם, ואני חושב שזה גם מה שיפה בדיון הזה, זאת אומרת שהוא לא מוגדר, אנחנו מנסים פה להגדיר, אתה יודע, לייצר משקל למשהו שהוא לא מדיד בכלל, ו ובסופו של דבר מי גדול יותר, לברון או מייקל, זה משהו שבסופו של דבר אני מסתכל עליו יותר כאוקיי, אני מבין על עצמי, אני כאילו בפרוסס של הפודקאסט הזה, אז הבנתי דברים על עצמי, אמרתי אוקיי, אני מעריך יותר את שחקנים שמעצימים את הפרנצ'ייז שלהם לעומת שחקנים שבוחרים להעצים את עצמם על חשבון הפרנצ'ייז שלהם. כאילו מבחינתי האליפות של לברון בלייקרס מבחינתי היא אליפות הכי לא מרגשת, אני חושב שאולי חוץ מהאליפות של דורנט בווריורס, כאילו אליפות לא מרגשת פשוט, כאילו אין שם זה קבוצה שברור לך שברגע של לברון יוצא משם אין שם כלום, זה כאילו קליפה ריקה, ואני משווה את זה, אתה יודע, לאליפות שלה בקליבלנד, מן הסתם זה שמיים וארץ, אבל האליפויות של ג'ורדן בבולס, שלכל אחת מהן היה איזשהו, אני חוזר למילה הזאת, משקל סגולי, שהוא גדול יותר ממה שלברון יעשה, ואני חושב שלא משנה גם אם לברון ייקח עוד שתי אליפויות, שאני בספק שזה יקרה, למרות שאתה יודע, הוא יכול לשחק עד 2050, נראה לי בקצב הזה.
כן, נראה לי גם.
אם הוא ייקח עוד שתי אליפויות, אתה יודע, כשחקן הכי זה, אם זה יהיה אליפויות כאלה, כמו של הלייקרס, כאילו, אתה התרגשת באליפות של הלייקרס? כאילו, זה היה סתם אליפות. לא היה שם איזה
מס.
מהכדורסל אני תמיד נהנה. מהכדורסל אני נהנה. אבל זה לא ריגש. לא היה שם אלמנט של רגש. ואני חושב שגדולה יושבת על רגש. וג'ורדן, מבחינתי, אתה יודע, אני גדלתי עליו, אני העירו אותי ב-5 בבוקר לראות אותו משחק. כאילו, בגיל 7. אז מבחינתי, כאילו, זה... ג'ורדן מרגש אותי הרבה יותר.
כן.
כן, זה למה אני אומר, זה סובייקטיבי זה לגמרי, מי שראה את לברון מנצח את בוסטון ב-2012, כנראה יש לו את אותו דבר כלפי לברון. זאת אומרת, יש הטיות בדיון הזה שהם בלתי נמנעות, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו.
אני מסכים שברמה הקולקטיבית, נקרא לזה בזיידגייסט, לברון מרגש פחות מג'ורדן. אני לא חושב שאפשר להתווכח על זה, ואפשר לתת לזה את הסיבות של זה, אבל אני לא חושב שהיה לו את אותו אימפקט רגשי על העולם, כמו מייקל ג'ורדן, שהיה אחד מה, אולי הבן אדם הכי מפורסם בעולם באיזשהו שלב. אבל זה באמת, אתה רוצה לפתוח סוגריים על מה לברון יכול לעשות כדי לעבור את ג'ורדן, או שמבחינתך אתה כבר
אני מבחינתי that ship has sailed קצת, כאילו אתה יודע, אלא אם כן הוא ייקח עוד 5 אליפויות,
כאילו משהו כזה
טורף. אבל
אתה אומר בגבולות הריאלי, כאילו
אני אומר בגבולות הריאלי, בוא נגיד לברון יש לו עוד 2-3, זה גם כן מטורף, הרי שהוא יגיע לגיל 40 והוא עדיין יהיה ברמה שהוא נמצא בה עכשיו פחות או יותר,
אבל אני חושב ברמה של כאילו All Star Plus,
זה כן, אני חושב שהמוב עם וסטברוק פשוט היה משהו שדפק אותו ממש, וכאילו זה ממש פגע לו בסיכויים לקחת אליפות, ולהתקרב, אתה יודע, עוד טיפה ליעד הבלתי מושג הזה. אז כאילו יש דברים, אתה יודע, שלברון יכול להשיג ברמה האישית, אתה יודע, עוד MVP, ואז הוא ישתווה גם לג'ורדן ב-MVP, לג'ורדן יש 5 MVP בעונה רגילה, לברון יש 4,
כן, נראה לי שמבחינת המספרים לברון כבר כאילו,
כן, מבחינת הסטטיסטיקות
זה ילך אליו, כאילו, נכון?
זה אחת הסיבות גם שהדיון הזה עולה, כי לברון מבחינה סטטיסטית הוא השחקן הכי גדול אי פעם, הרי.
כן, מבחינת תארים ומספרים אני חושב שלברון כבר במקום ממש טוב, והוא רק הולך להרחיב את הפער, כי הוא משחק וג'ורדן לא, אבל אנחנו מחפשים, אנחנו ממש שואלים האם יש משהו על המגרש שהוא יכול להשיג. הרי לא יודע, אם הוא אולסטאר בגיל 45, כאילו, יש לזה גם חשיבות, כאילו, בעיניי, זה משהו שאני מוסיף לתוך.
כן, אבל גם יהיה בזה משהו קצת, כאילו, אחרי מה אתה רודף, אתה מבין? כאילו, מה אתה מנסה עוד להשיג? כאילו, לברון לא ישיג משהו שהוא כבר לא השיג, אתה מבין? כאילו, מה, תשחק עד גיל 45? ואתה לא תיקח אליפות הרי בגיל 45, כשחקן מוביל. כאילו, הוא כבר עכשיו צריך את אנטוני דייביס, שהוא הפרטנר המושלם לידו, בשביל להיות...
לא, אני סתם זרקתי את זה כאילו בתור, דווקא אני חושב שאם הוא אולסטאר בגיל 45, כאילו מה אתה עוד יכול לבקש מבן אדם לעשות?
לא, אני חושב שאתה אומר כאילו מה עוד אפשר, אני חושב שזה קצת פתטי גם.
לא, אם אנחנו, וואו, לא, חד בשביל, אם אתה אולסטאר, לא משנה באיזה גיל אתה ניצחת מבחינתי, אבל... בסדר.
לא, אתה לא חושב שהעונה האחרונה של קובי הייתה פתטית? העונה האחרונה של קובי, נגיד.
לא, אני חושב שהייתה פתטית כי הוא לא היה, אני חושב שהיה באלמנטים פתטיים מבחינת החשיבות למשחק, כאילו הזלזול במהות של הספורט. אני לא חושב, זה לא מה שאמרתי שהוא הולך לעשות, כאילו זה לא איך שאני דמיינתי את לברון ג'יימס בגיל 45, זה לא מה שאני ניסיתי להגיד. אנחנו גם תמיד מדברים על מה הפיק של הפיק לעומת האורך של הקריירה. אני חושב שלברון כבר עכשיו הרוחב פס שלו פשוט יותר עקבי, כאילו, לא יודע איך להגיד את זה, ליותר זמן, אבל הוא הגיע פחות גבוה מבחינת העידן. אז, אבל בוא נגיד, אם לברון עושה את זה עד גיל לא פרופורציונלי, עד גיל 56, הוא פשוט ממשיך להיות שחקן כדורסל ממש ממש טוב.
סבבה, אז לברון יהיה גדול יותר. אז לברון יהיה גדול יותר, סבבה.
אז כי אני כן חושב שמבחינת גיל, ואיך שהנוכחות הפיזית שלו, ואיך שהוא ברמה הפיזית שהוא נמצא בה עכשיו, אני בפירוש רואה אותו ממשיך עם זה אחרי גיל 40.
אני אתן לך איזה מזווית אחרת. אני חושב שיש יותר סיכוי שסטף קרי ייזכר כשחקן גדול יותר מלברון ג'יימס, מאשר שלברון ג'יימס ייזכר כשחקן גדול יותר ממייקל ג'ורדן, בנקודה שבה אנחנו נמצאים היום.
וואו, וואו, טוב, אז אני באמת, התחלנו אפילו יותר רחוקים ממה סיימנו, יותר רחוקים מאיך שהתחלנו.
כאילו בוא נגיד את זה ככה, בוא נגיד את זה ככה, יש יותר סבירות שסטף ייקח עוד נגיד 2-3 אליפויות, ועם הקבוצה שיש לו עכשיו, שיכולה לרוץ עכשיו איזה 2-3, אפילו יותר, מאשר שלברון ייקח 2-3 אליפויות, נכון? ואם סטף לוקח עוד 2 אליפויות, יש לו 5 אליפויות ושני פיינלס MVP.
אוקיי.
ואת התואר של, אתה יודע, השחקן ששינה את המשחק, שזה לברון לא יכול להגיד. לברון היה הכי טוב במשחק, בגבולות המשחק. שתף בא, שבר את החוקים לגמרי.
אתה מנסה לקפל אותנו כבר 10 דקות, ואז אתה בא ומטיל לי את הפצצה הזאת, ואני כאילו צריך, ואני צריך כאילו, אוקיי, אבל אני לא יודע, זה נראה לי אבסורד, זה הזיה לגמרי, כל מה שאמרת עכשיו, זה כאילו לא דיברנו עכשיו שעה ורבע, אני כאילו, אני חושב ש, באמת, אני חושב שלברון, מבחינת פרמטרים של כדורסל, כבר יותר טוב מג'ורדן, וזה מבחינתי מספיק, בשביל ללחוץ את היד לסטף קרי, ולהגיד לו תודה על המאמץ, המקום השלישי נמצא שם, או איזה שלא תרצה, המקום השלישי גג נמצא שם, ולברון וג'ורדן יכולים להמשיך לריב על התואר, מבחינתי אני לא
שם. לא, אני אומר, אני מה שאני אומר, זה כנראה סטף לא יהיה שחקן גדול יותר מלברון, אבל אני אומר, יש יותר סיכוי שזה יקרה, מאשר שלברון יעבור את מייקל, בעיניי, שוב, זה שוב, זה סובייקטיבי, תבחרו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, הכל טוב, כאילו, זה לא באמת משנה, הדיון הזה הוא טיפשי, הקשבתם עכשיו שעה 25, כדי שבסוף אני אגיד לכם, הקשבתם למשהו טיפשי, אבל זה, אנחנו בזבזנו את הזמן יותר מבחינם כנראה הדבר הזה.
לא בדיוק, לא אם אני אספיק לעשות פלאג אחרון לפני שאתה מקפל אותנו. אז למי
שהגיע,
מי שהגיע לפודקאסט הזה, דרך הכתבה שכתבתי על לברון, שאני בעיצומה של לכתוב אותה טכנית, אני אגיד לכם, אני כותב כתבה על לברון, היא עלתה בערוץ 5, יחד, כנראה יחד עם הפודקאסט הזה, אז אני שולח את מי שבכתבה על הפודקאסט, ואת מי שבפודקאסט אני אשלח לכתבה, מי שירצה לקרוא, בדיוק בנושא מאוד לברון ג'יימס בראי ההיסטוריה, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לשם, ובאופן כללי, היה לי מדהים, ממש כתבה, ממש היה לי כיף לדבר נטו על זה, כאילו.
כן, זה נושא שהיינו יכולים גם לדבר עליו, עוד לא נגענו בכלל בגמר 2015, שמבחינתי הוא כאילו איזשהו קו פרשת מים בסגנון כדורסל שמשוחק היום בליגה, וכאילו יש עוד המון 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 רבדים שהיינו יכולים לצלול אליהם, אבל נראה לי ששעה וחצי פנימה זה כבר כאילו מקום טוב לעצור בו. אני ממש, הנושא הזה הוא כאילו, הוא מרתק אותי, ואני באמת לומד על, אני מרגיש שכאילו המחשבה הזאת היא באמת, כמו שאמרתי מקודם, היא לא מהותית, אבל היא משהו שעוזר לי להבין דברים על עצמי, תוך כדי, כי אני מבין כאילו, אוקיי, זה חשוב לי יותר, זה חשוב לי פחות, נגיד זה שג'ורדן פרש ב-98, אני פחות נותן איזה משקל, כנראה ממך, מצד שני זה של בון לא, אף פעם לא היה לו מאמן שבאמת הרים אותו לרמה שהיא מעבר למה שהוא יכול להביא את עצמו, זה מה שאני כן רואה כמשהו שלילי. אז זה אתה יודע, הדברים האישיים שלי, ואני אשמח מאוד עם כל מי שהזין עד עכשיו, תמשיכו לקרוא את אורן, עכשיו יש לו את האכסניה החדשה שלו בספורט 5, בטוויטר הוא תמיד מצייץ דברים בדיליי של יומיים, אז אתם חייבים לעקוב אחריו. ואחרי הבלוג, כן, ואחרי הבלוג שלי, מרגישים NBA, גם בטוויטר, גם בפייסבוק. תבואו, כיף. אנחנו עושים מלא שיט כזה.
כן. בתור מיני בומר, גם אני בפייסבוק, אז אתם מוזמנים גם.
כן, זה כאילו, בוא נגיד, זה קשה כבר היום בפייסבוק, אבל זה כזה לגסי. אפרופו לגסי.
לגמרי.
יאללה חברים, תודה רבה.